אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
בוקר טוב, יערה שפירה, זה עדיין מוזר לי, אני לא יודע איך לפתוח את התוכנית הזאת, אני רגיל להגיד, היי, אתם במשחקי הקיר.
אתה תגיד, היי, אתם על...
על קלמן ליברמן.
סוג של קלמן
ליברמן.
תראה, אנחנו קבוצה עם עומק בספסל, וזה חלק מה ש...
זה מדהים, אנחנו הספסל של קלמן ליברמן.
זה בדיוק, כן.
לא חשבתי על זה עד עכשיו, אני יכול לשים את זה בקורות החיים שלי.
נכון.
מה שלומך, היית לילה, כל הלילה בכנסת?
לא הייתה לי ברירה.
את אומרת את זה כאילו את לא נהנית מזה.
לא, חס וחלילה, אני תמיד נהנית בכנסת, ובוודאי בלילות ארוכים שבהן יש הצבעות מונוטוניות כאלה שאין בהן, כן. זה בדיוק מה שאני אוהבת לעשות.
אפשר להחליף אותם בבוטים, למה? מתי זה הסתיים כל האירוע?
לא, הסתיים, אני אגיד לך מה. זה מטבעו של פיליבסטר, הלא הוא אמור לארוך הרבה זמן. זאת אומרת, זו פונקציית המטרה, מבחינת, לפחות.
תמיד נראה לי שהם נשברים, האנשים שמנסים לעשות את הפיליבסטר, נראה לי שהם נשברים ראשונים, לא?
אני חושבת שיש משהו בלהיות אופוזיציה שהוא קצת קל וכיף. זאת אומרת, כי אין באמת, לא צריך להגיע לשום תוצאה סופית.
נכון, ידועה מראש ממילא.
ידועה מראש ממילא, ולכן כל המשחק הוא קצת ככה לעכב, קצת לזה, זאת אומרת, ההישגים הם מאוד פשוטים להשגה.
כן, כן.
אז זה דחקה טובה, זאת אומרת, לעשות לילה בכנסת.
יש לי הרבה דימויים בראש, אבל אני לא אגיד אף אחד מהם, כי זה רדיו ציבורי אסור.
אתה רוצה לסגור רגע את המיקרופון להגיד?
לא, 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 כן. בקיצור, באיזה שעה חזרת הבית, זה החלק המעניין.
בשעה מאוחרת. שלוש, אני יודעת.
ובשבע כבר ראית פה, זה יפה.
נכון שזה יפה?
אתה עובד קשה, יאללה.
תודה.
טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, על החקיקה שעברה הלילה בכנסת, על החוקים הפרסונליים. יהיה איתנו חבר הכנסת דוד ביטן מן הליכוד. רוצה לספר על עוד דברים שיהיו לנו בתוכנית פה?
תוכנית מצוינת.
נכון, יש
לי דברים מעניינים היום. הייתי ממליצה לך, כן.
אני אאזין, כן.
ליאור שילת יהיה כאן, מנכ"ל משרד האנרגיה, על המכרז לחיפוש מאגר גז טבעי נוסף. חוזרים, כן. לא, הרי השלב שבו אמרו שיפסיקו עם זה, שעכשיו הולכים לאנרגיה ירוקה, ושבכלל... אז לא. אז פחות, כן. נהיה עם פירו, עם הבלגן שם וההפגנות והחשש והזרת המסע הישראלית, עם פריצת דרך ישראלית שנועדה להציל מיליארדי אפרוחים מפני גריסה, שזה האייטם שכשדיברנו עליו...
אני פה בשביל האייטם הזה.
אמרתי שזה לא נעים לי בכלל לחשוב...
זה לא נעים, אבל צריך לדבר על זה, כי זה דווקא חדשות טובות.
על כל האירוע הזה, כל אירועים מתחום גריסת האפרוחים, אני בכלל לא רוצה לחשוב עליהם, אבל...
אבל אנחנו נדבר על זה.
אבל אנחנו נדבר על זה בכל זאת.
ועוד הרבה דברים מעניינים.
נכון.
בוא נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו להכין את התוכנית הזאת. העורכת שלנו היא תימורטל, המפיקים והמפיקות שלנו הם נדב רוזנצוויג ועדה סיוון. טכנאית השידור שלנו כאן בירושלים, מעבר לזכוכית, היא קרן בר, והנה אנחנו מתחילים.
חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
טוב, אז דיברנו על הלילה הארוך שהיה בעיקר לכם. אבל אני שואלת את עצמי, אם באמת לא תספיקו נניח להעביר את אחד מהחוקים, באמת תהיה בעיה עם השותפים שלכם, באמת יבוא עכשיו, אני יודעת, בצלאל סמוטריץ' ויגיד, בגלל שלא עבר בקריאה השלישית החוק שיאפשר לי להיות שר שני במשרד הביטחון, אז מה, אז לא נשביע ממשלה? הרי זה לא, אתה יודע.
לא, זה ברור שאם לא יספיקו, אז ישביעו את הממשלה, אין שום דרך אחרת.
כן.
באופן כללי, יכלו להשביע עוד יומיים, ואחר כך להמשיך את החקיקה. חוץ מהנושא של דרי, שזה מחויב המציאות להקמת הממשלה, כל השאר יכל להיות גם לאחר מכן. העובדה שהם התעקשו לא מלמדת לעתיד דברים טובים.
מה היא מלמדת לעתיד?
שיהיו בעיות. אין אמונה בהסכמים הקואליציוניים ובליכוד, זה לא דבר שמבשר טובות.
אתה מבין אותם?
לא, אני בכלל לא מבין אותה, כי כל כך הרבה רצו להקים את הממשלה הזאת, ימין מלא על מלא, ועכשיו מערימים קשיים של חוסר אמונה, חוסר לויאליות, זה דברים שלא מקובלים עליי, ואפילו פוגעים בליכוד.
רגע, נתניהו היה לויאלי כלפיך תמיד? זאת אומרת, אתה יכול לומר
בפוליטיקה אין לויאליות מוחלטת במובן הזה, אבל שהרגע שחותמים הסכם קואליציוני ויש שותפות שהייתה במשך שנה ומשהו בתוך האופוזיציה וגם לפני זה, אני לא רואה למה לא יכלו להקים את הממשלה ואחר כך לחוקק, הרי תמיד אפשר לעזוב אותה אם לא עומדים בהסכם, אין שום בעיה עם זה.
כן.
חבל מאוד. אני חייב לשאול אותך, כי יושב ראש קואליציה לשעבר, אם לקחת את הדברים שאמרת ממש לפני דקה, כשקואליציה מתחילה כך, אז אנחנו יודעים שתמיד הדינמיקה של קואליציות היא כזו שבאיזשהו שלב הדבק מתרופף. אם מתחילים ככה, מנקודה כזאת, מתי הדבק יתחיל להתרופף?
לצערי הרב הוא כבר מתרופף, כי המסע ומתן הקואליציוני לא היה כל כך טוב מבחינתנו, והדרישות היו גבוהות תוך ניצול מצב שאין אלטרנטיבה אחרת. במצב הזה זה לא מבשר טובות, גם כניסיון, בניסיון שלי כשבוש קואליציה.
בוא נדבר רגע על הדבק בתוך הליכוד. הרי נתניהו עשה פגישות עם כל המועמדים לתפקיד יושב ראש הכנסת, ובסוף הוא לא בחר. הוא בחר שלא לבחור, הוא בחר יושב ראש זמני.
נכון.
למה? אולי הוא פחד מכם? הוא לא רצה את אמסלם, והוא פחד שאם זה לא יהיה אמסלם, אתם תעשו לו צרות?
לא, מכיוון שהוא החליט בסופו של דבר, הנושא של יושב ראש הכנסת זה חלק מפאזל מסוים, והוא לא רצה להתחיל את הפאזל, כי זה יכל ליצור בעיות עם בכירים בתוך הליכוד, ולכן הוא עדיף למנות כרגע זמני.
תראה לי שאמרנו אותו דבר, לא?
איך?
מה זה בעיות עם בכירים בתוך הליכוד? איתכם.
מה זה איתנו? אנחנו הודענו כבר מראש שאנחנו נצביע בעד הקמת הממשלה גם אם לא נקבל כלום. אנחנו היחידים שיצרנו את זה, דרך אגב. אף אחד לא יציר את זה, ואני יצרתי את זה מספר פעמים. אז אין לו בעיה איתנו.
אני בטוחה שזה נכון, אבל ברור שאתם, בין היתר אגב, ברעיונות בתקשורת ובשיח בתוך עשייה, מתנהלים באופן שנתניהו לא מרוצה ממנו, נכון?
לא, אני אמרתי דברי ביקורת, אני חושב שכל ילד ברחוב יודע שצדקתי, אבל אני אמרתי במפורש שאנחנו נצביע בעד הקמת הממשלה בכל מקרה, ושמצידי שיביא את זה מחר בבוקר.
אבל ההתנהלות, הקטע הזה שנתניהו יושב עם כל המועמדים וכבר אומר שהוא יחליט, ואומר שהוא רוצה יושב ראש קבוע.
לא, 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 הודיע מראש שהוא יישב עם כולם, הוא לא יקבל החלטה, הוא רק ישמע מהם מה הדרישות שלהם על מנת להסתכל על כל הפאזל מבחינתו, וזה מה שהוא עשה, הוא אמר את זה מראש.
אתה חושב שיריב לוין יפנה את התפקיד של יושב ראש הכנסת?
אם ראש הממשלה לעתיד חייב אותו ללכת למשרד אחר, הוא יעשה את זה, כן, אני מאמין שהוא יקיים את זה.
ואתה חושב שהוא יחייב אותו?
יכול להיות, כן, יכול להיות לא. תראי, אני שמעתי את הנאום שלו כשהוא נבחר, לא שמעתי אותו אומר שזה זמני, והנאום היה כאילו הוא נבחר לכל הקדנציה. אז להגיד לך את האמת, אני לא יודע מה המצב, אבל אם נתניהו יחייב אותו, למשל, ללכת למשרד המשפטים, הוא ייאלץ לעשות את זה גם אם הוא לא כל כך רוצה.
תגיד, כמה זמן הערכתך יהיה אורך הקדנציה של הממשלה הזאת?
אני לא רוצה להתנבא על העניין הזה הפעם.
לא, לא צריך להתנבא.
אני אגיד לך למה, כי אני רוצה ש תמלא את ימיה.
לא, זה ברור שאתה רוצה את זה.
לכן אני לא רוצה.
אבל באינטואיציה שלך, חבר הכנסת ביטן, יש לך אינטואיציה פוליטית לא רעה.
יש לי, אבל אני לא רוצה להתנבא בעניין הזה, כי אני לא רוצה ללכת נגד עצמי. אבל אני אומר לך שהקואליציה הזאת, אני אגיד לך איפה הבעיה שתהיה.
כן.
כיוון, דווקא בגלל שהיא ימנית והומוגנית באופן מיוחד, אז כולם מתחרים על אותם קולות, ולכן יהיה המון בעיות בתחרות הזאת. כדי לנהל את הקואליציה הזאת יהיה מאוד קשה, יהיו חיכוכים לא מעטים, ואני מקווה שיהיה בסדר.
כאילו
נראה איך היא מתחילה, ואחר כך תשאל אותה.
אתה בעצם אומר, כל חלק של הקואליציה ינסה להראות לבוחרים שהוא יותר ימין על מלא מאשר כל האחרים שהם ימין על מלא? כזה?
כן, משהו כזה, כן.
משהו כזה, הבנתי. תגיד, אנחנו ראינו את אתה הצבעת בעד, אני מניח, בעד החוקים שעברו עליי בכנסת.
לא, אני נאלצתי, הצבעתי בעד החוק של דרי, ואחר כך התכזזתי, כי היה לי הזכרה של אחי. נאלצתי ללכת, כן.
אוקיי.
בהסכמה כמובן.
כן, כן, כן. אפרופו החוק של דרי, יש עתיד ביקשו שאתה בעצם לא תהיה שותף
להצעה
הזאת, כי ייתכן שאתה תרוויח בעצם בסופו של דבר מהדבר הזה, כי גם נגדך מרחפת סכנה.
אז קודם כל, אני הצהרתי במפורש שאני לא מבקש להיות שר, זה דבר שני. דבר שני, התיקון לחוק הזה לא חל עליי, מכיוון שפה מדובר על תיקון לאחר שהורשעת, ואני רק בכתב אישום. ודבר שלישי, יש חוות דעת. זה לא פעם ראשונה שאנשים נמצאים כביכול במרכאות בניגוד עניינים. אני לא נמצא בניגוד כזה, אבל נגיד שגם אם הייתי, חוות הדעת, זה לא פעם ראשונה שאנשים נמצאים במצב כזה. חוות הדעת המשפטית בכנסת היא שבוועדות אתה לא, אתה אסור לך להצביע, כי אפשר להחליף אותך בוועדה.
ובמליאה מותר.
לעומת זאת במליאה מותר.
משפטית נכון לגמרי, אבל מבחינה ציבורית.
רק תצהיר שאתה, יש לך ניגוד עניינים.
אני תוהה, אבל איך אתה מרגיש עם זה שהרמת את היד, בזמן שנגדך יש כתב אישום, הרמת את היד בעד חוק שמאפשר למישהו שהורשע בהסדר טיעון, זאת אומרת, הוא הודה בעבירות שהורשע בהן, בכל זאת לכהן כשר בממשלת ישראל, לא סתם, כמי שהולך להיות שר אוצר אחרי שהורשע בעבירות מס. איך אתה מרגיש עם זה?
קודם כל, בשנתם האלה הוא לא יהיה שר אוצר.
100% אחרי זה הוא יהיה.
רגע, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא רואה בעיה עם זה, כי זה עניין שהורשע בעסקת טיעון, כן. על מאסר על תנאי, ויש כן. מחלוקת אם זה חל או לא חל, ואפשר לתקן את זה, זה לא דבר זה... נוראי כל כך. אז זה לא משמעותי ולא מהותי.
אז בעצם, כי אני מסתכל מהצד, ואני חושב לעצמי, אוקיי, יש בישראל איזה 2-3 אנשים שמעלים ממס, כן? זה לא עד כדי כך חריג. מה המסר שהכנסת העבירה להם הלילה?
תראה, יש כל מיני אינטרסים שחשובים גם כן במדינה הזאת. למשל, יציבות שלטונית, ראית מה קרה במדינה הזאת בחמש מערכות בחירות.
זה יותר חשוב מלשלם מיסים?
לא, זה יותר חשוב כרגע מזה שגדרי יהיה שר או לא יהיה שר. הנציבות השלטונית היא מאוד חשובה, הוא נבחר על ידי הרבה מאוד אנשים שנתנו לו אמון.
הוא נבחר לכנסת, 100%.
הוא נבחר לכנסת, מידיעה שהוא הולך להיות שר, ואנשים בחרו בו. והיציבות השלטונית לא פחות חשובה
מתשלום מיסים.
לא אמרתי מתשלום מיסים. למה? הוא לא משלם מיסים?
הוא הייתה איזושהי תקופה שהוא לא שילם, ועל כך הוא רושע.
אני לא אכנס לתוך התקופה.
לא צריך להיכנס, זה מה שקרה שם.
ולעסקת טיעון של דרי, אבל אני אומר לך שזה לא דבר משמעותי, ולא דבר מהותי מה שהתיקון הזה. ואני רוצה להזכיר לך, זה לא פעם ראשונה שעושים תיקונים לחוקי יסוד בהרכבת ממשלה. אני מזכיר לך את התיקון הכי משמעותי, זה שלפיד בעצם עשו תיקון לחוק הוא ובנט, שהוא יכול להיות ראש ממשלה ברגע שהממשלה נופלת בלי בחירות.
תגיד, הרי יהיה מן הסתם בגץ שיטען שזאת חקיקה פרסונלית, אתם כבר נערכים אליו?
גם מה שלפיד עשה זה היה פרסונלי. פרסונלי בזה שיכול להיות ראש ממשלה בלי שהכנסת משביעה, ובמצב שיש לו מיעוט בתוך הכנסת.
אז אתם כבר מכינים טיעוני נגד לבגץ הזה? יש כבר הכנה לזה?
אני לא מטפל בזה.
אוקיי.
אולי פשוט יעבירו את פסקת ההתגברות, ואז
יפתור את הבעיה. רצינו לשאול אותך גם על עוד נושא. שאול ואני קראנו בבוקר את הרעיון של אלשיך, המפכ"ל לשעבר, בהמשך לרעיון שבעצם בליץ רעיונות של מפכ"לים לשעבר, שמסבירים היטב את דעתם על חוק הסמכויות של בן גביר. אלשיך אומר, אני חרד למדינה, לא הייתי מסכים להיות מפכ"ל של גורם פוליטי, והיום המפכ"ל הנוכחי יגיע לדיונים על החוק בכנסת, ובסוף לא?
אני חושב שיש פה הגזמה גדולה מאוד. גם שר ביטחון גורם פוליטי, ולוקחים את אותו חוק שחל על היחסים בין שר הביטחון לרמטכ"ל, ומחילים אותו על בין שר לביטחון פנים למפכ"ל.
רציתי לשאול אותך על המפכ"ל הנוכחי.
לא צריך להגזים, גם שר הביטחון הוא פוליטי. שם זה בסדר ופה זה לא בסדר.
היה והמפכ"ל.
רגע, שנייה, סליחה, יאיר, אבל אתה יודע מה ההבדל, חבר הכנסת ביטן? הצבא הוא פועל כלפי...
כן, קראתי, שמעתי על חוות הדעת של היועצת המשפטית בעניין הזה.
כן.
בכל מקרה, זו אותה מסגרת יחסים, זה לא משנה כרגע אם זה כלפי...
אתה לא מפחד שיש פה איזשהו פתח לניצול לרעה, כך שהמשטרה תהפוך להיות פוליטית? אתה יודע, היום אתם בשלטון, מחר מישהו אחר בשלטון.
לא. קודם כל צריך להבין שהמשטרה, אני לא מאשים את המשטרה, הרי היא צריכה תקציבים והיא צריכה כל מיני דברים על מנת להצליח במשימה. אתה רואה מה קורה היום, יש צורך בחיזוק המשטרה, גם תקציבית וגם מבחינת מדיניות, כי יש בעיות.
מה זה אומר לחזק אותה מבחינת מדיניות?
חזק אותה, הרי בסופו של דבר אתה רואה מה שקורה בשטח.
לא הבנתי, מה זה לחזק אותה מבחינת מדיניות? תקציבים אני מבין.
תקציבים וגם מדיניות, לאיפה לתת את הדגשים.
היא חלשה מבחינת מדיניות, כאילו?
ברור, היא לא מסוגלת. למה היא לא מסוגלת? מכיוון שאין לה מספיק יכולת, במיוחד תקציבית, במיוחד דברים אחרים, מבחינת כוח האדם שיש לה, היא לא יכולה לטפל בכל הבעיות במדינה. ולכן יש חשיבות שמישהו ידווה את הדרך למשטרה, לאן, איפה לעשות את הדרך.
היה והמפכ"ל הנוכחי.
זה לא קורה, אין מה לעשות.
אם המפכ"ל שבתאי מגיע היום לכנסת, והוא מגיע היום לכנסת לדבר על זה בוועדה, אם עמדתו כעמדת אלשיך וכעמדת קרדי, שזה חוק לא בסדר, עליו להתפטר בעיניך?
לא, זאת החלטה, אני לא חושב. אני חושב ש... הרמטכ"ל זה איש מקצוע והוא מחויב לפי החוק שהם חוקקים, החוק הקיים או החוק שיחוקק. סופו של דבר אין פה פגיעה במפכ"ל או במשטרה, דרך אגב. סך הכל מה שרוצים זה שהמדיניות גם תיקבע על ידי, גם, אני אומר, לא רק על ידו, גם תיקבע על ידי השר במשותף עם המפכ"ל. אין שום בעיה עם זה. אני לא רואה למה צריכים להתפטר רק בגלל שאומרים לו, תשמע, עוד מישהו ישתתף איתך בקביעת המדיניות. ואני רוצה להדגיש שאם השר יקבל סמכויות, אז גם הוא ידאג לתקציבים, הוא יעשה מה שצריך על מנת שהמשטרה תתחזק. ואני לא רואה בזה דבר לא טוב, אני רואה בזה דבר טוב, כי יש הרבה משימות שצריכים לעשות אותם היום במצב הקיים.
השאלה אם שבתאי לדעתך יכול להישאר בתפקידו בלי קשר בעמדתו. גם אם עמדתו היא שהחוק הזה הוא חוק רע, האם הוא יכול להישאר?
כן, אני חושב שכן, אני לא רואה בעיה עם זה.
אוקיי.
אמרתי שזה אותו דבר כמו הרמטכ"ל ושר הביטחון, אותם יחסים. הרמטכ"ל מתפטר בגלל ששר ביטחון קובע מדיניות מבחינת צה"ל או משרד הביטחון, אני לא רואה בזה בעיה.
חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד, תודה רבה לך שהיית איתנו.
תודה לך.
טוב, אנחנו עוברים לאחד הסיפורים הקשים באמת ששמענו לאחרונה, למרות שמקרי האלימות דיברנו עליהם לא מעט לאחרונה, גם בכבישים, לא רק בבתי הספר, אבל נער שנמצא במצב אנוש, אחרי שנדקר בבית ספר, ברחובות, סיוון סיסאי, כתבתנו, שלום.
שלום, בוקר טוב, יערה ושאול.
עדיין מונשם ומורדם, נכון, במצב קשה אך יציב, ויש ארבעה חשודים עם עבר פלילי שנעצרו, יש פרטים שחוסים תחת צו איסור פרסום, אז בואי תעשי לנו בריף של מה שמותר לומר.
כן, אז נזכיר, ארבעה שנעצרו ממש זמן קצר לאחר המקרה, שניים בחשד לביצוע אותו המעשה, כלומר שניים שנכנסו לבית הספר ודקרו את אותו התלמיד בכיתה י' ושניים בחשד למעורבות במעשה. כולם מחישים את החשדות נגדם, הם אומרים אין לנו שום קשר למעשה אלא של המשטרה, יש ראיות אחרות, גם צריך לומר כל בית הספר מרושד במצלמות, כך שלמשטרה יש איזושהי אינדיקציה שמדובר בארבעת החשודים הנכונים, כולם בעלי עבר פלילי שכולל עבירות אלימות וסמים. החקירה שהועברה לימ"ר מרכז מעלה שככל הנראה מדובר בצעירים שפועלים כחלק מארגון פשיעה, ונבדק גם החשד שמדובר בחיסול חשבונות בין ארגוני פשיעה יריבים. כל הדבר הזה זולג
בבית ספר שכולם נערים.
הם בני כמה הם?
נכון, כל הנערים החשודים בני 16-18, כשאחד מהם הוא בגיר, רק אחד מהם הוא בגיר. Mm-hmm. אותו נער הוא בכיתה י', סך הכל מדובר באמת בנערים, ילדים.
וכבר עכשיו כן. הם חשודים בזה שהם חלק מארגון פשע, כן?
נכון. לגמרי, הצעיר שנפצע הוא רחק בעבר, גם צריך לומר, מבית הספר, הוא חזר לפני כשנה בצו של בית משפט. במהלך הלילה הוא יצא מחדר הניתוח, הוא עבר ליחידה לטיפול נמרץ במרכז שניידר, והוא מונשב ומורדם. הרופאים אומרים, פציעה יחסית נדירה בגולגולת, בגלל שאותה סכין חדרה יחסית עמוק, okay. כך שזה כבר מוגדר כניסיון רצח, ולא איזושהי קטטה. Mm-hmm. ממש ניסיון רצח בבית ספר. בית הספר הבוקר גם התחיל את היום בשיח על אלימות, כך גם כל בתי הספר בארץ בהוראת שרת החינוך. אבל ההורים והתלמידים ששוחחתי איתם אתמול לא חושבים שזה מה שיטפל בבעיית האלימות בבית הספר. הם אומרים צריך לטפל בשורש הבעיה. שמעתי אתמול הורים שבאו לקחת את הילדים שלהם, ראיתי אותם יוצאים בדמעות מבית הספר, אפילו כאלה שחושבים להוציא את הילדים שלהם מבית הספר.
אני בטוח, אין לי שום ספק. תגידי, יצא לך לדבר שם עם הצוות החינוכי, משהו? אני פשוט מנסה להבין איך מתמודד, את יודעת, הם הולכים לעבודה, בעיקר הן כנראה, הולכות לעבודה כל יום. איך מתמודדים עם הסיטואציות, עם הדבר הזה, עם המציאות הזאת?
צריך לומר, גם אחת המורות וגם מנהל בית הספר, ככל הנראה ראו את המתרחש, הם אפילו טוענים, אחת המורות שהיא ככה צעקה לאותו הילד שיברח לדר המנהל. הם אומרים, גם משרד החינוך, גם דוברות הרשת של עתיד, אומרים, מדובר במקרה חריג, לא היו סימנים לכך, ההורים והתלמידים אומרים דבר אחר לחלוטין.
וואלה.
תגידי, את מהעיר, נכון? את מכירה את בית ספר? אותך זה מפתיע?
מדובר בבית ספר שעל פניו לא קורה איזשהו אירועים יותר מדי חריגים, כלומר, שמגיעים לתוצאה שכזו. זה כן מפתיע, אני בכל אופן למדתי בבית ספר קציר, שהוא מאוד מאוד קרוב לאותו בית הספר, שם לא היו מקרים כאלה, אבל כן צריך לומר, בית הספר נמצא באזור ובקרבה לאזור שבו יש המון גם כנופיות וגם ארגוני פשיעה בין המוכרים בארץ שפועלים, כך שזה לא מאוד מפתיע שזה זולג גם לכותלי אותו בית הספר, לאותם צעירים שהרבה מהם מתחילים כבר מגיל צעיר לפעול באותם ארגוני פשיעה, כי צריך לומר, גם הרבה מהם מגיעים מרקע שהוא מאוד מאוד קשה, וכך כך הם בעצם מוצאים את הפרנסה, אפשר לומר, או את הסיוע אפילו למשפחה. זה לא מוצדק מן הסתם, אבל...
לא, בסדר, ברור. תרשי לנו להיות בכל זאת קצת מופתעים, סיוון סיסאי, כתבתנו. תודה.
תודה רבה.
אגב, אני רק אגיד שזה טיפה פחות סוכר, אבל זה מתחבר ל... מקרה שהיה לפני יממה וחצי, אני חושב, בפתח תקווה, שנער בן 16 ליווה את חברה שלו ב-10 בלילה, הביתה, מבילוי, והם הלכו ברחוב ודיברו קצת חזק לטעמם של כמה נערים אחרים שהם היו שם, והם תקפו אותו עם עלה והוא בטיפול נמרץ.
כן, לא, היו כמה מקרים כאלה לאחרונה.
כן, כן.
של, שלא זכרתי. לא נזכיר את לאנגל, כן.
כן.
כן. טוב,
נקטע, כן,
זהו, בוא נקטע את זה רגע לטובת דיווחי תנועה, אז אנחנו עם דיווחים. שבתם אלינו, ברוכים השבים.
כן.
ואנחנו רוצים לדבר על ההחלטה של משרד האנרגיה לחדש את חיפושי הגז הטבעי, בעיקר כדי להגדיל את הייצוא.
החלטה מפתיעה, אני חייב להגיד.
למה היא הפתיעה אותך?
כי השרה קרין אלהרר, אני הייתי תחת הרושם שהיא מפסיקה את הדבר הזה, ורוצה לחשוב על זה מחדש וכל, והופ, פתאום, ממש
בדמדומי הקדנציה. הרי התחילה הקדנציה,
כן, נכון.
היא אמרה שהיא רוצה לעצור את
נכון.
החיפושים, אחרי איזה 3 חודשים זה כבר התהפך
זה
בעצם.
זה נכון, היו שם הרבה הפך פחות. אבל בכל זאת משהו כזה, בזה שזה קורה ברגע האחרון, בעוד שבוע, שבועיים כבר לא במשרד, משונה קצת, אני לא יודע, זה הפתיע אותי. זה הפתיע.
זו שאלה טובה.
אני חושב שזה הפתיע גם את אלון רוטשילד, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר טוב.
אתה מנהל החצי הכחול, פרויקט הים של החברה להגנת הטבע, כן?
נכון.
מה זה פרויקט הים של החברה להגנת הטבע?
במשך הרבה שנים חשבנו שהמדינה מורכבת בעיקר מיבשה, ואולי איזה ים רדוד כזה שמשכשכים בו רגליים, ולא מזמן...
חשבנו שהמדינה מורכבת בעיקר מיבשה?
תהיה, למה חשבת?
מי חשב את זה?
אוקיי, ואז גילינו?
כשאני למדתי בבית ספר, היה תלויה כזאת מפה של המדינה ככה בכיתה, וראו שם בעיקר את היבשה. אבל בעצם חצי מהשטח של ישראל הוא שטח ימי, כולל המים הכלכליים, 22,000 קילומטר מרובע, שלצערי משרד האנרגיה חושב שזה בבעלותו, אבל הם שייכים בעצם לכלל הציבור.
אוקיי, אז מה בעצם עמדתכם לגבי העניין הזה? אני אנחש, אתם נגד. נגד לחדש את חיפושי הגז בים התיכון, במים הכלכליים של ישראל, כן?
אנחנו נגד להרחיב אותם. יש היום קידוחים, כולנו מכירים אותם, תנין, קריש, לוויתן וכדומה. אנחנו תמכנו בכך שהם יפותחו כאנרגיית מעבר, אבל היום לקדם הרחבה משמעותית של חיפושי הגז והנפט, שאת התוצרים האלה אולי יהיה עוד 10 שנים, בסיטואציה שבה העולם כולו מדבר על איפוס פחמני בשנת 2050, הדבר הזה אין לו שום הצדקה, לא אקלימית ובעיקר גם לא כלכלית. כי אם אנחנו מבינים שהעולם כולו עכשיו רץ בצורה, בריצת אמוק לאנרגיות מתחדשות, אגב, בעיקר זה הואץ על ידי המלחמה כן. באוקראינה, והרצון להשתחרר מהתלות בגז הרוסי, אז בעצם מדינת ישראל באה ואומרת, רגע, אנחנו חיים רגע בעולם האתמול, בוא נעשה עכשיו מהלך שאולי עוד 10-15 שנה, אנחנו נתחיל...
אתה יודע שהרצון להשתחרר מהגז הרוסי הוא אותו נימוק שמשמש דווקא לחיפושי גז טבעי.
ברור לי לחלוטין, אבל אני אומר שבעצם בניגוד לטיעון של משרד האנרגיה, העולם כולו הבין, גם בארצות הברית, ממשל ביידן, גם באירופה, מבינים שהתלות הזאת בצינור בודד, שלא משנה כרגע מי יושב בקצה שלו, ואפשר לחבל בו בקלות וקשה להגן עליו.
אני חושב שזו בדיוק הסיבה, אגב, שהם רוצים לחפש עוד גז, בשביל שזה לא יהיה צינור בודד. יש לנו כבר 3 צינורות, הם רוצים שזה יהיה קצת יותר, אבל בוא נגיד שאני זורם עם התזה שלך, בסדר? בוא, גם ריצת העמוק, כמו שקראת לה, לאנרגיות מתחדשות, זה לא שמחר בבוקר אנחנו כולנו יכולים לעבור לאנרגיות מתחדשות. גם זה עניין שייקח כמה עשורים לפחות, אז אמרת גז זה אנרגיית מעבר. על הכיפק, למה לא להשתמש בו כאנרגיית מעבר? המעבר הוא לא קצר.
המעבר הוא לא קצר, אבל תראה, יש גוף מאוד רציני שקוראים לו סוכנות האנרגיה העולמית, כן. גוף שהוא לא ארגון סביבה, זה ארגון שמאגד הרבה מאוד מדינות מפותחות, והם שחררו לפני שנה דוח שדיבר על איך אנחנו כאנושות עוברים לניהול אקלימי סביר בשנת 2050. ופה אוקיי. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, עד 2050 בוא נשרוף כל גז שאנחנו רק מוצאים באדמה, נפוצץ את האטמוספירה שלנו בגזי חממה, ואז ננוח, זה אפשרות אחת. אבל הם אמרו, לא, האפשרות הנכונה ביותר היא האפשרות השנייה, עושים פייזינג אאוט, והם אמרו, בשנת 2021, שנה שעברה, היא השנה האחרונה שבה צריך לאשר פיתוח שדות חדשים של דלקים פוסיליים. וזה לא אני אמרתי כארגון סביבה. ולכן ההחלטה עכשיו של שרה, שבשלב ניקוי השולחן שלה, כשהיא עוזבת את המשרד, קובלת את אזרחי ישראל להתחייבויות שישפיעו עלינו כלכלית, אקלימית, אקולוגית, לעוד עשרות שנים, זה דבר שהוא פשוט מנותק מהמציאות של איך שהיום מנהלים את נושא האקלים בעולם.
כן. תגיד, בוא נדבר באמת על ההיבט הפוליטי הזה. זאת אומרת, בסוף קרן אלהרר התחילה את הקדנציה בלומר את ההפך, בלומר את מה שאתה אומר. לאט לאט היא התהפכה כתוצאה מלחץ ציבורי. ואם אני מסתכלת על הכנסת הנוכחית, נפלטו ממנה הרבה מאוד מחוקקים סביבתנים. זאת אומרת, בסוף, בבחירות האחרונות, כשזה הגיע למבחן ההצבעה של הציבור, השיקולים שאתה מדבר עליהם לא היו חשובים מספיק בשביל ללכת לקלפי בשבילם.
אני לא מבין גדול בפוליטיקה, אבל לצערי הסיפור הסביבתי בכלל לא היה באג'נדה של הבחירות. כשנגיע לשם אני אהיה במצב טוב. נראה לי שהבחירות האחרונות בישראל, או כמו כל מערכות הבחירות האחרונות, לא היו בכלל על הסוגיה הזאת. אבל זה לא
בדיוק.
אומר... אבל זה, אוקיי, אבל זה לא... הם היו על סוגיות אחרות. אבל זה לא אומר שהסוגיה הסביבתית לא הולכת להשפיע על אזרחי ישראל שנמצאים באזור... שהוא אחד הפגיעים ביותר.
לא, כן, אבל בסוף זה דמוקרטיה. אזרחי ישראל פחות או יותר אמרו, לא אכפת לנו.
אז בואו רגע נדבר על דמוקרטיה. אנחנו פנינו למשרד האנרגיה, שהיום מתנהל במים הכלכליים, בהיעדר חוק שמסדיר את כל הפעילות שם, והגשנו בקשת חופש מידע, אמרנו תגישו לנו בבקשה, הגשנו את זה כבר באוקטובר, את כל הנתונים וההצדקה הכלכלית והאקלימית וכדומה, לכך שאתם רוצים לעשות הליך נוסף של חיפושי גז, ולא קיבלנו עדיין תשובה. עכשיו רגע, אני קצת מבולבל. אם הם קיבלו החלטה אתמול, ובוודאי כל המידע היה בפניהם, למה הם לא חשפו אותו לציבור?
אז תקשיב, יש לנו פטנט אדיר. תמתין איתנו בבקשה על הקו. בוא נגיד בוקר טוב לליאור שילת, מנכ״ל משרד האנרגיה.
בוקר טוב, בוקר טוב, יאללה.
בוקר.
אז על סמך, מה קיבלתם את ההחלטה הזו?
טוב, כמו שאתם בוודאי יודעים, וגם הזכרתם את זה ברעיון הקודם, אנחנו נמצאים במצב שבו גז כחול לבן בעצם מהווה איזשהו בפר שדי הציל את ישראל בשנה האחרונה מעלייה הכמעט מטורפת של מחירי אנרגיה ובייחוד מחירי חשמל בעולם. אנחנו היום נהנים ממחירי גז שהם נמוכים בצורה דרמטית ביחס למחירים במדינות אחרות. שלא לדבר על זה, שהגז גם מהווה יתרון גיאופוליטי מאוד מאוד גדול למדינת ישראל.
לא, 100%, הכל בסדר. אבל היה איזה רגע בקדנציה שלכם, תחת השרה שלך, שבו החלטתם, אוקיי, אנחנו מקפיאים את הדבר הזה, ואנחנו רוצים לבחון את זה מחדש, הרגע הזה היה קצר מאוד.
נכון, עשינו בהחלט בעקבות ההתחייבות הישראלית לאיפוס פחמני בשנת 2050 בוועידת האקלים בגלזגו, ביקשנו לעשות הערכה מחדש. בעקבות הפלישה הרוסית באוקראינה, והעובדה שפתאום במכה אחת 150 BCM, זו כמות אדירה, ישראל מייצרת 25 בערך בשנה אחרי קריש, אז 150 BCM הפכו להיות בסימן שאלה, כל משק הגז העולמי התערר, הקדמנו את הערכה מחדש, עשינו את אותה הערכה מחדש, החלטנו שבנקודת הזמן הנוכחית, לאור היתרונות האסטרטגיים האדירים של גז כחול לבן, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה גיאופוליטית. הדבר הנכון הוא לצאת עם...
אוקיי, אז העדפתם את הכסף בטווח הקצר על פני כל שיקול אחר. אוקיי, אני יכול להבין את זה. למה לחפש גז נוסף?
לא אמרתי את זה. מה שאמרתי זה משהו יותר רחב.
גיאופוליטי, בסדר, לא רק כסף, בסדר.
גם בראייה ארוכת טווח של העשור של 2030, ואולי אפילו העשור של 2040, אף אחד לא טוען שלא יעשה שימוש בעולם בגז. אין אף מודל שאני מכיר שמדבר על הפסקת השימוש בגז. גז הוא דלק מעבר נפלא בהתחשב בנסיבות ומול האלטרנטיבות
של נפט ופחם. שנייה, אבל חשבתם על זה עכשיו הרגע כשהממשלה נמצאת בימיה האחרונים?
אנחנו התחלנו את ההליך הזה בהודעה שנחסתה בחודש מאי, לפני שהוכרז על הקדמת הבחירות, ולאורך כל התקופה אנחנו התקדמנו בתהליך עם ייעוץ משפטי שאמר לנו כמובן מה מותר לנו ומה אסור לנו. התהליך הגיע להבשלה לפני כמה ימים באישור של מועצת הנפט, ומרגע שניתן האישור של מועצת הנפט יכולנו, ובעקבותיו אישור של השרה שגם לא כמובן ניתן אישור, יכולנו לתת בהליך.
אני רואה שיכולתם משפטית, אבל זה פייר?
מאיזו בחינה.
תראה, אני חייב להגיד שדעתי הממשלה באה רק...
רק תשמח מזה. לעשות,
כן,
אבל בסוף אומר כאן אלון רוטשילד, איך זה יכול להיות שעושים מחטף בסוף ממשלת מעבר, כשממשלת המעבר הזאת התחילה כממשלה שבה השרה הממונה אמרה שהיא לא רוצה לעסוק בזה. ברגע האחרון עשיתם שינוי פרסה. עשיתם סיבוב פרסה.
אז עוד פעם, אני אומר, הערכה מחדש שעשינו אותה, עשינו אותה בעקבות הפלישה הרוסית לאוקראינה וההשפעות הגדולות שהיו לה על משק האנרגיה העולמי. ההודעה שנתנה שרת האנרגיה הייתה כבר בחודש מאי, ושום דבר חדש, לא שמעתם אתמול, שום דבר שלא שמעתם בחודש מאי מבחינת הכוונות. ההליך הוא מטבעו הליך, היו פה כל מיני דברים שקרו לאורך ההליך, והוא הבשיל לפני כשבוע.
אני מניח שגם רציתם להספיק. תגיד, כשאתה אומר שזה גז הוא אנרגיית מעבר, מעבר זה מה? 20 שנה? 30 שנה? 50 שנה? 15 שנה?
יש, אתה שואל שאלה מצוינת. בסופו של דבר, היעד של גוס פחמני הוא יעד של 2050. יש שאלה שאנחנו מתחבטים בה, כמו משרדי האנרגיה בכל העולם, בשאלה האם גז יחד עם קליטה והתמנה של פחמן ימשיך להיות מקור אנרגיה גם אחרי 2050 כשהוא מאופס פחמנית. זאת אומרת, הגז אומנם יישרף למטרות ייצור חשמל, אבל אחרי זה ה-CO2 שנפלט ממנו ייקלט ויתאמן באדמה. בכל אופן ברור, המגמה העולמית היא מאוד מאוד ברורה, והיא מגמה שהולכת לקראת יותר ויותר ייצור חשמל ממקורות מתחדשים, ועדיין, גם בעשור הבא וגם בעשור שאחריו, גז יהיה מקור אנרגיה משמעותי בעולם, לפי כל תחזית.
אגב, כשאתה אומר בעולם, ואני רואה בהודעה שלכם שדיברתם על ייצוא, אני שואלת את עצמי למה ממשיכים לאפשר את הגדלת הייצוא, אם אנחנו בספק ביחס לוודאות של הספקת הגז לישראל?
אז עוד פעם, השאלה היא לפי איזה מודל עובדים. ככל שיהיה יותר מתחדשות במדינת ישראל, ככה יהיה לנו יותר גז עודף שנוכל לייצא אותו, כי מטבע הדברים, אם אנחנו מייצרים חשמל בישראל במתחדשות, אנחנו צריכים פחות גז לייצר חשמל לטובת מדינת ישראל, ונוכל להעביר אותו לטובת ייצור גז במדינות
אחרות. אגב, אם להסתמך על ההסכמים הקואליציוניים החדשים שנחתמים, יש פה סקטור שלם שמעוניין... בחשמל קשר, כזה שמיוצר על בסיס אנרגיה מתחדשת. אז אולי זה מה שידחוף בסופו של דבר את האנרגיה מתחדשת, פחות הגז.
כן.
Who knows?
א', אני חושב, אנחנו העברנו כבר ביום ירושלים האחרון החלטת ממשלה, שנגעה בדיוק לסוגיה הזאת שאלת, שבעצם באה ושאלה איך אנחנו יכולים לייצר חשמל ממקורות מתחדשים, לאגור אותו, ואז לעשות בו שימוש לטובת ציבורים מצומצמים שיש להם עניין בחשמל שנאגר במהלך ימי השבוע ועושים בו שימוש.
אז אתם כבר הנעתם את החשמל הכשר, זה מה שאתה אומר.
בוודאי, זה מופיע בהחלטת ממשלה שהממשלה קיבלה ביום ירושלים האחרון, כמובן במסגרת של פיילוט, של ניסוי. צריך לזכור, לא כל דבר שיכול לעבוד באוכלוסיות מצומצמות יכול לעבוד בפריסה ארצית יותר רחבה, אבל בוודאי כפיילוט התקבלה זה כבר החלטת ממשלה, כאמור ביום ירושלים האחרון, במסגרת החלטת ממשלה שהעברנו על אנרגיה בעיר ירושלים.
מעניין. אתה חושב או מעוניין להישאר מנכ״ל משרדך גם בממשלה הבאה?
שאול שאל אותי את זה שבוע שעבר, אמרתי, אני באתי לשרת את מדינת ישראל. ככל שירצו שאני אמשיך לשרת את המדינה בשמחה, אם לא, נצדיע לדגל ונמשיך הלאה.
ליאור שילת, מנכ״ל משרד האנרגיה, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם, יום טוב.
טוב, אנחנו עם עוד דיווחי תנועה, כי זו השעה הזאת בבוקר שיש דיווחי תנועה.
קלמן ליברמן סוג של חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על אפרוחים. בוא נגיד בוקר טוב לדוקטור יובל צינמון.
בוקר אור.
בוקר טוב, יערב שאול.
הטייטל שלך הוא אמבריולוג אופות. כן?
כן. מה זה אומר? אני חוקר את התפתחות העובר במנהל המחקר החקלאי במכון וולקני, ואנחנו שמנו למטרה במעבדה להתמודד עם בעיות של רווחת חיות משק, ובעיקר בעופות.
יופי, אז בוא נגדיר שנייה מה הייתה הבעיה ומה פריצת הדרך שהודעתם עליה אתמול.
אוקיי, אז הבעיה היא קרוב לוודאי הבעיה הקשה ביותר בעולם מבחינת רווחת החי, בוודאי מבחינה מספרית. בענף העופות התרנגולות בעצם נחלקות לשני זנים, זן הפטמים שמיועד לבשר וזן המטילות שמיועד להטלה של ביצי מאכל. בפטמים אוכלים את המשתמשים גם בזכרים וגם בנקבות, אבל לצורך הטלת ביצי המאכל כמובן דרושת
רק הנקבות. כן,
הזכרים מעולם לא יטילו ביצים.
ולכן כל פעם שנולד אפרוח זכר, מה עושים איתו?
בכל פעם שבוקע בוקע אפרוח זכר, בעצם ממיינים אותו בצורה ידנית מהנקבות ומשמידים אותו.
בוא נגיד, משמידים 7 מיליארד אפרוחים מדי שנה בכל העולם שנגרסים כשהם נולדים. אני מתנצלת שאמרתי את זה בשידור, אבל זה פשוט מה שקורה. והפתרון שלכם מאפשר שתרנגולות פשוט ילדו רק נקבות. איך עשיתם את זה?
אני אדייק. הפתרון שלנו מאפשר שהתרנגולות מטילות ביצים שמהן בוקעות רק נקבות. תליית המין בעופות היא על ידי כרומוזומי מין. בדומה לאדם שבו האבא הוא זה שקובע את מין הילוד, בעופות המערכת היא דומה רק הפוכה. האמא הנקבה היא זו שקובעת את מין העובר. וישנם שני כרומוזומי מין בנקבות, כרומוזום W וכרומוזום Z, ואם האמא מעבירה לעובר את כרומוזום ה-W שלה תתפתח נקבה, ואם האמא מעבירה את כרומוזום ה-Z לעובר שלה יתפתח זכר.
כן, אז הפיתוח שלכם הוא הנדסה גנטית של ליצור זן חדש של תרנגולות שייצאו רק נקבות, או שזה איזשהו טיפול שהתרנגולות מקבלות?
זה שימוש בכלים של עריכה גנומית, שבו הענקנו תכונה גנטית לכרומוזום Z שמגיע רק לזכרים. זאת אומרת, כל הזכרים מקבלים איזושהי תכונה גנטית מהאימא שלהם, שגורמת להם להפסיק להתפתח בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות העובר. מצד שני, הנקבות שנקבלות מהאימא שלהם את כרומוזום ה-W, שלא עבר שינוי, הם מתפתחות בצורה נורמלית לחלוטין. הן אינן מהונדסות גנטית, הן זהות לחלוטין לתרנגולות שמשמשות כיום בתעשייה, או בתעשיית ייצור הביצים.
תגיד, אבל כדי שזה יהיה מסחרי, צרכנים צריכים להסכים לשלם יותר על ביצים, אם הם ידעו שהלול שהם קונים ממנו משתמש בזה, אחרת למה שלולים יקנו את זה? אתה מאמין שבאמת צרכנים יסכימו לשלם יותר?
אני אפילו חושב שיש כאן מקום להוזלה במחיר של הביצים.
להוזלה? הלול שיקנה את המוצר הזה.
נשמע לי שלגרוס ביצים, לגרוס אפרוחים זה פעולה שעולה כסף.
יותר מאשר לקנות את המוצר החדשני הזה, כן?
תראו, בעבור כל ביצת זכר, אפרוח זכר היום שמושמד, העלות שלו היא כדולר. והחשבון הוא פשוט, מדובר על 7 מיליארד דולר הפסדים בשנה. מעבר לזה יש עלות מאוד גדולה של חימום המדגרות, ושימוש בטכנולוגיה שלנו
דוקטור...
יש חיסכון של 50% בעלות, בעלות החימום
דוקטור...
במיון.
דוקטור יובל צינמון, אנחנו, אני חייב לקטוע אותך, כי אנחנו ממש הגענו לסיום השעה הזאת. אמבריולוג עופות ממכון וולקני, תודה רבה שדיברתם איתנו, דיברת איתנו, ובהצלחה עם, עם פריצת הדרך הזאת.
תודה רבה.
טוב, בעוד 5 דקות יהיו כאן חדשות. אנחנו נהיה כאן מהצד השני של
החדשות. מיד אחרי החדשות.
עם עוד שעה.
עם עוד דברים.
בסדר. היי, אמסטרדמסקי.
שפירה.
נחתה, שתית תה.
מה זה? אני הייתי בווקנס קצר.
אני גיליתי היום ששנינו מסתובבים בעולם עם טיעונים שאנחנו אוהבים בשקית.
למה את מגלה דברים כאלה בשידור?
מה זה אומר עלינו?
למה את מגלה דברים כאלה?
כן. אתה יודע מה קורה היום בערב?
בוודאי שאני יודע מה קורה היום בערב.
מאזיננו יודעים מה קורה היום בערב?
יש החלטת ריבית בארצות הברית.
אני יודעת שאתה מתרגש.
יש גם משחק קטן, אבל חוץ ממנו יש...
אתה יודע, בקטנות.
ממש, לפני שהוא מתחיל, יש החלטת ריבית בארצות הברית.
כן.
אני זבזפ.
אם נדבר על זה?
אנחנו נדבר על זה עם נועה חקר, שהוא הציר הכלכלי של מדינת ישראל, שוהה בארצות הברית ממש עכשיו. שם, לפני בוקר.
עוד נדבר על חשמל כשר, שזה נושא שאנחנו אוהבים אתמול.
כן, חייב להבין איך עושים את זה.
איך עושים חשמל כשר?
כן, חשמל אני מבין.
בגדול לא בשבת, נראה לי עיקרון מפתח בהכשרת חשמל.
נשמע פשוט על הנייר, זה מסובך בפועל.
בהחלט. ועל פריצת דרך בתחום ההיתוך הגרעיני, אפשר לעשות היתוך קר.
כן, לא יודע מה זה, אבל אני אמין פנים שאני הבנתי.
אבל אנחנו נשאל מישהי שיודעת מה זה. כן, היא פיזיקאית, היא ממש טובה בזה, היא תסביר לנו. עדכוני מונדיאל,
עדכוני תנועה,
עדכוני תנועה.
נמציא מחלפים.
אל תגלה, אבל אם אתה תגלה, הם ידעו שימצאנו.
את צודקת, לא אגיד איזה, אבל.
נתחיל?
יאללה. נועה חקר, בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
אמצע הלילה טוב. אנחנו בסדר, הציר הכלכלי של מדינת ישראל בוושינגטון, שלא יודע אם אתה הולך לישון מאוחר או שהתעוררת במיוחד בשבילנו, אבל תודה בכל אופן.
בשמחה.
אנחנו נדבר תכף על הריבית, אבל לפני זה אנחנו, בשביל להגיע לדבר על הריבית בארצות הברית, שבסופו של דבר מתגלגלת גם אלינו, ננסה להבין קודם מה קרה אתמול. אתמול התפרסמו נתוני האינפלציה, נתוני המדד מחירים לצרכן שם בארצות הברית, ולראשונה, או אולי לא לראשונה, אולי בפעם השנייה, יש סימנים טובים קצת, נכון?
אז זהו, פה בעצם, וזה לא בפעם הראשונה, הופתעו מהנתונים שהתפרסמו, ובדרך כלל ההפתעות הן הפוכות, אבל באמת אחרי דוחות שהתפרסמו פה על גידול בצריכה הפרטית ונתונים שוברי סי של צריכה של משקי הבית האמריקאים במהלך סוף השבוע של בלק פריידיי, דברים שאמורים לאותת עלייה באינפלציה, הגיע נתון של אינפלציה נמוכה, וזה באמת תפס פה את מקבלי ההחלטות בצורה מאוד מפתיעה.
בוא נשים קצת מספרים על השולחן, אנחנו רואים כאילו שהאינפלציה יורדת, היא עדיין 7%, זה עדיין הרבה בשנה, כן?
בוא נגיד גם, האינפלציה לא יורדת, המדד המחירים לצרכן עלה.
נכון,
עלה בעשירית. הוא עלה 0.1%, אבל כמו שאנחנו יודעים, גם אינפלציה זה רק השינוי, זאת אומרת, המחירים, רמת המחירים היא גבוהה, פשוט לא עלתה יותר המון, אלא עלתה מעט יותר.
אז מה שאנחנו מתכוונים לומר, מוקדם לדבר על חזרה לשגרה, נכון?
לא, אבל כן צריך להגיד, מדובר באינדיקציה משמעותית, והיא כבר כמה חודשים ברצף, שאנחנו רואים אינדיקציה של התייצבות באינפלציה, ואם נסתמך על הצהרות, גם של יור הפד, לפני כשבועיים, צריך לזכור, היה את הודעות הפיטורים ההמוניות בחברות הטכנולוגיה, 20,000 באמזון, 10,000, 11,000 במטא, בפייסבוק, וכ-8,000 בטוויטר, כל ההודעות האלה גרמו ליור הפד, בעצם לצאת.
אנחנו חושבים, כן. שהעלאת
הריבית הבאה שאנחנו מצפים לה ביממה הקרובה תהיה מתונה יותר, אז זה בהחלט נתון שתומך את השינוי מגמה הזה.
או במילים אחרות, ברגע שאנחנו רואים את האינפלציה, כמו שאתה אומר, היא עדיין עולה, אבל קצב העלייה מתמתן, ואפילו מעט, סיכוי סביר שהלילה שעון ישראל, אחר הצהריים שעונך, אנחנו נראה את יושב ראש הבנק המרכזי, שאומר שהוא מעלה את הריבית, אבל
קצת פחות.
פחות, כן?
בדיוק. כמו שאמרת, היעד של הבנקים המרכזיים הוא 2% אינפלציה. אנחנו נמצאים במעל 7. לכן כן, ככל הנראה, נמשיך לראות.
אנחנו מדי פעם פחות שומעים אותך טוב.
0.75. אז הקצב הרצוף הזה של 0.75 פעם אחר פעם, כנראה
יתמתן. נוח, אתה כלכלן והציר הכלכלי, והיית סגן הממונה לתקציבים. אנחנו מדברים על זה ש... הריבית תמשיך לעלות, אבל בקצב קצת יותר נמוך. סבבה, אנחנו עדיין בריבית יחסית גבוהה למה שהכרנו בעשור האחרון. איך הריבית הגבוהה הזאת תשפיע לדעתך בשנה הקרובה על מה שאנחנו רואים בעולם? אנחנו רואים כבר גלי פיתורים, הזכרת את ההייטק, אבל לא רק שם, אנחנו רואים מפעלים כבר מודיעים על פיתורים, סגירות, פשיטות רגל וכו'. ככה תראה שנת 2023?
אז יש משהו, כמו שאתה אומר, הסיפור באמת, הפוקוס עובר מנתוני אינפלציה לנתוני צמיחה. קרן המטבע העולמית פרסמה תחזית די עגומה לצמיחה העולמית בשנה הבאה, אם זה כאחוז צמיחה בארצות הברית, עוד חצי אחוז צמיחה באירופה, גם התחזיות בישראל הותקנו לאחרונה, והתפרסם התחזית של הכלכלנית הראשית באוצר ל3% בשנה הבאה, אחרי באמת שנים של צמיחה מאוד מאוד גבוהה, וזה בעצם מה שמספר את הסיפור, שמה שהניע את האינפלציה זה לא צד בריביות, אלא צד ההיצע. וצד ההיצע שהושפע מלכתחילה מנושא הקורונה ומדיניות הקורונה בסין, והמשבר הגיאופוליטי בין רוסיה ואוקראינה, שיצר את משבר האנרגיה, בעצם הם המאיימים העיקריים על הכלכלה העולמית. ואני חושב שאולי אחד הדברים הכי מדהימים, שאמרה שרת האוצר האמריקאית ברעיון לתוכנית 60 Minutes שהתפרסם פה אתמול או שלשום, אני כבר הימים התבלבלו לי, שהדבר היחיד והטוב ביותר שאנו, הכוונה ארצות הברית, יכולים לעשות למען הכלכלה העולמית, הוא לסיים את המלחמה של רוסיה באוקראינה.
אין חשש שהפעילות המצננת של הפד הייתה מדי נמרצת, ונתוני התעסוקה היפים שהתפרסמו התקלקלו קצת בהמשך הדרך?
כרגע גם צריך לומר, הנתוני התעסוקה פה הם עדיין חזקים, עדיין מדובר על כשתי משרות פנויות על כל מבקש עבודה, יש פה שוק העבודה פה עדיין חם, זה מה שאומר שכנראה הפעולות הרבות בצד הביקוש חייבות את ההשלמה שלהם בצד ההיצע, וזה כנראה מה שהוריד את האינפלציה בנתון האחרון, זה ירידה במחירי המשלוחים ובזמני ההספקה. ככל שהדבר הזה ימשיך, אז הבנקים המרכזיים יוכלו בהחלט להתחיל להוריד את הריביות כדי למנוע מצב של מיתון. אבל את זה נדע רק בנתונים הבאים ובחודשים הקרובים.
נוח, תגיד שאלה אחרונה לסיום. מעבר לזה שאני מודה שלא הצלחתי להבין אם אתה יותר אופטימי או יותר פסימי, אולי גם אתה לא יודע. אתם צופים שם במונדיאל בארצות הברית?
חד משמעית, צופים במונדיאל. היה פה אפילו איזו התלהבות רגעית שארצות הברית התקדמה מעט לשלבים יותר מאוחרים. אבל בטח שמגיעים לחצאי גמר וגמר, אז הצפייה פה, רק צריך להגיד שבעוד שאצלכם המשחקים הם בשעת ערב, פה המשחק היום למשל יהיה בשתיים בצהריים, ממש אם
תרצו. קשה, כל הסיאסטה הזאת באמצע היום, זה קשה, זה חיים קשים, נוח, אני מקווה שיש לך קבוצות מלך, וכן, כן. נוח הקר, הציר הכלכלי שלנו בוושינגטון, הולך לישון ותתעורר ישר לתוך המשחק והריבית, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם,
להתראות.
דיווחי תנועה. באמת? יש לנו?
לא דיווחי תנועה. לא, אני סליחה, עבדו עליי.
המחלפים זה אחרי זה.
אז בוא נעשה משהו אחר. בוא נדבר על חשמל כשר.
אני בעד לדבר על חשמל כשר, כן. אני מעוניין.
הרב מנחם פרל, שלום.
שלום, שלום.
ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה.
נכון. מה עושה המכון הזה?
המכון הזה מלווה יזמים ויבואנים ורעיונות לפיתוח, להתאים את הטכנולוגיות לדרישות ההלכה, מחבקים כל רעיון טכנולוגי שעושה את החיים שלנו נוחים יותר ומאפשר לנו לפנות את הראש והנפש לדברים חשובים יותר.
לאוזניים חילוניות כמו שלי, אני מקווה לא לפגוע, זה נשמע קצת אוקסימורון לחבר את הטכנולוגיה להלכה. תסביר לי למה אני טועה.
נשאל הפוך, סליחה, מהעיניים שלי. למה זה אוקסימורון?
אתה יודע, הטכנולוגיה כאילו לוקחת אותי קדימה, וההלכה מחזירה אותי אחורה, שוב, בעיניים שלי.
אז אני לא רואה את זה בכלל, ממש לא, אולי זה לכן לא התחלתי להבין. ההלכה היא נקראת כך כי היא גם הולכת, הולכת עם האדם לכל מקום. אני, אותו מנחם, אם אני נמצא בתל אביב או עכשיו באלון שבות, אני לפעמים מתלבש אחרת, הוא מדבר קצת אחרת, אבל אין אותו אחד. גם ההלכה, יש לה את אותם, יש לה עקרונות שאנחנו סוחבים איתנו כמה אלפי שנים, אבל הם, העקרונות מיוסדמים בהתאם למציאות בכל מקום.
טוב. מה זה חשמל כשר, חוץ מזה שהוא חשמל שלא מיוצר בשבת וצריך להיאגר איפשהו? יש עוד דרישות הלכתיות בתחום החשמל חוץ משבת?
זה לא שהוא צריך להגיר, מיד אני אומר. חשמל כשר בעיקר, כשאומרים את המילה הזאת, מתייחסים לחשמל שלא מיוצר באופן בשבת, באופן פעיל שמצריך עשיית מלאכות בשבת.
עכשיו, שאסור גם שלא יהודים יעשו את זה.
עבור יהודים.
אוקיי.
לא עבור עצמם, כן.
ברור.
לא במדינות העולם. כן, אני חושב שהרצון הזה, באמת חשמל כשר, פוגש אותנו או מפגיש אותנו, עם כמה רצונות אחרים יחד. זאת אומרת, גם ייצור של חשמל ירוק, גם ייצור של חשמל אולי ידידותי לסביבה וגם באופן אוטומטי, הוא בעצם חשמל שעשוי להיות חשמל קשר, כדי לייצר חשמל בלי התערבות נצרכת של אדם. בעצם איפה אנחנו אנשים מתערבים?
רגע, תסביר לי את רעיון ההתלכדות בין חשמל ירוק לבין חשמל קשר, למה זה...
אז אני אסביר, משום ש... מה זה חשמל? חשמל, מה שהיה מיוצר עד לפני, נניח, 10 שנים, עיקרו היה מיוצר בפחם, מיעוטו בסולר, מזוט, כל מיני דלקים כאלה, שהם מצריכים שני דברים. אחד, הם מצריכים המון התערבות של אדם, גם כדי למנוע אסון, בעיקר בדלקים, וגם בפחם כדי לטחון אותו ולהכניס אותו למסוע. וחשמל ירוק, שנגע את הקצה שלו, שהוא עם רוח ומים ואנרגיה סולארית, הוא לא מצריך התערבות אדם כמעט בכלל, הכל אוטומטי. אז זה גם טוב לסביבה, וגם עוזר לאנשים לנוח בשבת בבית עם המשפחה, וגם עוזר לנו מדינה יהודית ששומרת שבת.
אז למה עוד אין חשמל כשר, אם כך, אם זה כל כך?
משום שכמו שאמרתי, עד לפני 10 שנים, הטכנולוגיה הזאת הייתה מאוד יקרה וכמעט לא קיימת גם, הייתה מאוד לא מפותחת. יותר ויותר היא מתפתחת לכיוון הזה, וגם לפני זה היה קצת את הגז, שיותר קל איתו גם כדי לשמור שבת, והמדינה הולכת לקראת זה, רק זו שאלה של השקעות, מה קודם למה. לא מזמן התבשרנו שהרשות החשמל אולי שיטה או עומדת לשנות את התעריף של שעות עומס ושעות שעות שפל, מה שעלול לפגוע אולי ברצון של אנשים פרטיים לשים לוחות סולריים על הגג. ואז בעצם החשמל פחות ירוק. אבל אם אנחנו נשב ונעשה תוכנית, איך אנחנו רוצים להגיע לא בשנת 2060 כמו בסין, או 2050 כמו בארצות הברית, לחשמל שהוא ירוק, ירוק הוא קשר, לפחות יכול להיות כזה בקלות, ואנחנו נקדים את זה, אי אפשר להקדים את זה עם כל הרצון גם של איזה מפלגה שלא תהיה, וגם אולטימטום, אי אפשר להקדים את זה לעוד שנה, זה לא יקרה. אבל נקדים את זה לטווח שאנחנו רוצים להשקיע לכיוון הזה מהר יותר, אפשר לעשות את זה, וכל הרצונות שכולם יחד יעשו רק טוב לכולם.
אז תגיד, הרב פרל, אני מודה שאותי לפחות הפתיע בשעה הקודמת מנכ"ל משרד האנרגיה, שאמר שהוא לא כל כך, אני עכשיו מפרש את מה שהוא אמר, שהוא לא כל כך מבין על מה הרעש והמהומה, כי בעצם המגמה, התנועה לשם כבר התחילה בכלל קודם, ועוד סימס לי מישהו בהפסקת החדשות, שזה עוד התחיל בתקופה של יובל שטייניץ כשר אנרגיה, שהתחיל את התנועה הזאת של להקים, ירד, תזכרת את זה, להקים מתקני הגירה שיוכלו לגור חשמל סולרי במהלך השבוע, ואז בסוף השבוע, בשבת, לחלק את החשמל הזה לאוכלוסיות שזה חשוב להם, שזה מעניין, למשל לאוכלוסייה החרדית. אנחנו בעצם כבר נמצאים במגמה הזאת?
כן, לגמרי. אני בטח לא דובר יותר מדויק ממקרה משרד האנרגיה, אבל ככל שידוע לי, כן, בוודאי אנחנו נמצאים שם. אבל אני מדבר מעבר להגירה. כמו שאמר, הגירה היא מוגבלת מאוד, היא טובה לשכונות מסוימות. אני מדבר על כל מדינת ישראל, על כל מי שרוצה, לא רק חשמל קשה, וכמו שאמרתי, החשמל קשה בעצם הוא תמיד יהיה גם ירוק יותר, וכנראה בטווח הארוך לפעמים הוא גם תמיד יהיה גם זול יותר. אז אין סיבה לאף אחד, כל הסיבור להתנגד.
הוא יהיה זול יותר כשהטכנולוגיה תהיה זולה יותר, כרגע הוא לא.
חשמל שמבוסס על סולארי, אז יש השקעה חד פעמית, ולטווח הארוך הוא בוודאי יותר זול, הוא מייצר הכנסה למי ששם את הפאנלים על הגג.
לטווח הארוך, כאמור זה גם מתקני הגירה וכו'. אתה חלק מהמגעים הקואליציוניים? לא, במובן זה שאתה יושב בחדר, אבל אני חושב שהזכירו את המכון שאתה עומד בראשו בתור אחד הגופים שיקח חלק בסיפור הזה, לא?
אני לא יודע, אני מופתע. אני יודע שאחד המכונים, יש שם 3 מכונים בארץ שעוסקים שניים חרדים ואחד אנחנו, שעוסקים בטכנולוגיה והלכה. אחד מהם באמת היה מעורב במשך הרבה מאוד שנים בחברת חשמל, כדי חברת חשמל. היום חברת חשמל היא היצרן היותר קטן, זאת אומרת, הגדול בין האחרים, אבל הוא אחד קטן. והרשות לחשמל לוקחת את זה. לא, אנחנו לא מעורבים בכלל בדבר הזה. נשמח להיות מעורבים, כי אני חושב שזאת בטריה שלנו קצת נותנת יותר ממלכתיות ורוגע. זאת אומרת, זה לא משהו שיקרה מחר, לא נאלץ את כל ההשקעות של מדינת ישראל לגמור את זה מחר, אבל כן לתכנן את זה בשום שכל, שזה רק יעשה טוב לכולם.
אגב, אתמול יושב ראש הדירקטוריון הקודם של חברת חשמל, יפתח רונטה, להעריך פה שזה יעלה כמה, אמר? 100 מיליון שקל?
100 מיליון, כן.
נכון, משהו כזה, יש לך הערכות...
לא, אבל הוא דיבר רק על הגירה, ולא על הרעיון הזה.
אם מדברים רק על הגירה, ורק לאיקס שכונות חרדיות, אז אולי זה הסכום.
כן.
אבל מה שאני מדבר זה לא מיליונים, זה מיליארדים, ואני לא מדבר את זה לכיס של אף אחד, זה לא לטובת אף אחד, אלא לטובת הגלובוס כולו, ולטובת אזרחי מדינת ישראל, שוב לטווח הארוך.
כן.
ואם הפעולה התחילה את ששטנית, כמו שאלת, אז מה עכשיו צועקים? אני חושב שמה שצועקים, אני מדבר בזווית כרגע,
כן, כן.
הלכתית טכנולוגית ולא פוליטית, זה כדי לזרס את התהליך ולהיות ממוקדים בו. אחד, ושתיים, אפשר לעשות את זה גם הכל ככה ולא קשר. ואפשר לעשות את זה בקלות, בלי עלות, אני לא חושב שיש לזה עלות משמעותית בכלל, שזה יהיה גם מותם לשבת לגמרי.
תגיד, אתה יכול לתת עוד דוגמה לאיזה כזה טכנולוגיה שאתם עושים לחיבור עם ההלכה, שלא קשורה לחשמל? סתם, אני סקרן פשוט.
כן, למשל, בתים, הבתים היום עמוסים בטכנולוגיה, להביא משהו לפני 100 שנה שרק אינסטלציה ולהביא טיפה חשמל, והיום כל כניסה לבית וכל הליכה במסדרון וכל אפילו השלכת השפעה היא כרוכה בפעולות שהן מוגדרות כחילול שבת, ואנחנו בשנתיים האחרונות, אולי קצת יותר, עוסקים במציאת פתרונות לכל אחד מהצרכים האלה.
תגיד, זה קשה מאוד אבל להשיג פסקי הלכה מתאימים, לא?
סליחה?
כי אני אומרת, קשה מאוד להשיג פסקי הלכה מתאימים, אתם לא נתקלים בזה כל הזמן?
לא אצלנו, לא בזווית הראייה שלנו, אני חושב שחלק גדול מאוד מהציבור, ואולי אפילו רוב הציבור. ששבת אכפתית חשובה לו, חשובה בעיניו, כן, עושים את זה. זה לא רק מסקי הלכה, אני לא מתאים את ההלכה, אני גם מייצר אמצעים או מלווה פיתוח של אמצעים טכנולוגיים.
לא, זה ברור, אבל אנחנו רואים שהחדירה של מוצרים כאלה בציבור החרדי היא מאוד מאוד קשה, כשמייצרים מוצרים טכנולוגיים שנועדו להיות קשרים, זה תופס בציבורים דתיים לאומיים. ציבור חרדי קשה מאוד לקבל דברים
שם. למה, תלוי איפה, את יודעת שאני הופתעתי לראות הנתונים שבמודיעין עילית, ביתר עילית וכו', אחוז השימוש באינטרנט הוא הרבה הרבה יותר גבוה ממה שאת מדמיינת, ובאפליקציות וכו'.
באינטרנט כזה, טוב, אבל שם
חלקים גדולים מהציבור החרדי נמצאים שם.
אני מדברת על מוצרים שהם, אתה יודע, באמת חשמל, אני יודעת מעליות.
מעלית שבת, משהו שימוש במעלית שבת שהיא אוטומטית, ואפשר לעשות אותה גם עוד יותר.
נו, וציבורים חרדיים לא לוקחים את זה.
הציבור החרדי מתחלק, יש מקומות, יש ויש, אני מסכים, ובאמת, יש לזה באמת אתגר לאומי במדינת ישראל, כי זה חונק את האפשרות לבנות לגובה.
כן.
והשטחים שלנו מאוד מצומצמים.
Mm-hmm.
אבל אפשר, אני חושב שברצון טוב, אפשר גם להגיע לדבר כזה.
אנחנו
ונכון
בעד.
שזה לא כולל את כולם.
אנחנו okay. בעד. הרב מנחם פרל, ראש מכון צומת להלכה וטכנולוגיה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה גם לכם.
עכשיו דיווחי, חזרתם אלינו וטוב שכך, ואנחנו שאול ממשיכים בחיפוש הארוך שלנו במהלך התוכנית הזאת אחר מקורות אנרגיה נקיים.
נכון, היה הרבה
כאלה. כן, אנחנו נעלים כאן לגמרי. אנרגיה גרעינית היא רעיון שאנחנו ממשיכים לנסות אותו במסגרת התמה הזאת, ואנחנו רוצים להיות איתך בעניין הזה, דוקטור נעמה חרית יערי, שלום לך.
בוקר טוב.
פיזיקאית ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אגב, ההודעה של משרד האנרגיה של ארצות הברית, שהכריז על פריצת דרך מדעית משמעותית, שבמסגרתה הם מצליחים לייצר היתוך קר, כך הם קוראים לזה, ובואי תסבירי לנו את הפרטים.
אז קודם כל הם מצליחים לייצר היתוך חם, ואפילו חם מאוד, הם לא כתבו קר. היתוך קר הוא לא ממש רחוק מהנושא שאנחנו מדברים עליו היום.
אוקיי.
למה חם? כי בעצם אנחנו מנסים לחכות את התנאים שקורים בשמש במידה מסוימת. כי השמש עושה היתוך גרעיני כל הזמן. היא לוקחת שני גרעינים של אטומים קלים, בעצם שני מימנים, וממזגת אותם, מתיחה אותם לכדי אחד שהוא טיפה יותר כבד. אגב, התהליך הזה משתחררת המון המון אנרגיה. עכשיו, הפיזיקה של הדבר הזה ידועה לנו כבר כמעט 100 שנה. פצצת מימן בעצם היא עובדת על אותו עיקרון בגדול. אבל שם האנרגיה משתחררת בצורה לא מבוקרת. ואנחנו רוצים לשלוט בתהליך ככה שהתגובה שתתרחש תהיה כזאת שתהיה נשלטת ומבוקרת. ונוכל בעצם לייצר ממנה חשמל לאורך זמן.
כשבואי נמסגר את מטרת העל, להפיק יותר אנרגיה מכפי שהשקענו.
בדיוק, ממש. זה מטרת העל, ניסחת את זה הכי מדויק שאפשר.
יפה, אז
להשקיע מעט ולקבל המון.
מה פריצת הדרך שהייתה אתמול?
אתמול, לראשונה, מה שהם הצליחו לעשות, זה בעצם להשקיע אנרגיה ולקבל ב-50% יותר אנרגיה מהאנרגיה שהם השקיעו. עכשיו, 50% יותר אנרגיה זה באמת, זה הרבה, וזו פריצה דרך מדעית מאוד מאוד גדולה, אבל חשוב גם עדיין לשמור על זהירות בעניין הזה שעדיין אנחנו רחוק משהעניין יהפוך למסחרי. כדי שזה יהיה מסחרי, אנחנו צריכים להגיע לפי 100 ויותר. אז אנחנו עדיין רחוקים מזה, אבל הנה הגענו כבר למצב שבו אנחנו מקבלים יותר ממה שהשקענו, ואנחנו בהחלט יש מה להמשיך לחקור, ואנחנו בכיוון הנכון. כמה זמן זה ייקח? זה אני לא יודעת, אף אחד לא יודע.
אף אחד לא יודע ברמה של 5 שנים או ברמה של 50 שנה?
אני חושבת שברמה של בין 5 ל-50, זה יכול לקחת גם 50, אבל זה... באמת אי אפשר לדעת, אבל הכיוון לפחות הוא הרבה יותר קרוב מאשר היה לפני הניסוי שקרה ב-5 בדצמבר.
ואז מה, השאיפה בסוף זה להקים תחנות כוח גרעיניות כאלה? זה הרעיון?
השאיפה, החלום הוא בסוף שמכוס של מים תוכל לספק חשמל לבית למשך מאות שנים. מכוס של מים, כלומר לא מאורניום שהוא מזהם והוא רדיואקטיבי והוא, אלא ממים, שהזיהום, גם הסביבתי וגם החומר עצמו, הוא לא מזהם, הוא נקי, הוא קיים בשפע. אין לנו בעיה של מים כדלק בכדור הארץ.
תראי, מאחר שזה באמת נשמע כמו מדע בדיוני, אולי לך זה נשמע כמו מדע, לי זה נשמע כמו מדע בדיוני, את מאמינה שבתקופת ימי חיינו אנחנו נראה דבר כזה?
אני אופטימית מטבעי, אני חושבת שזה גם מדענים בדרך כלל הם אופטימיים מטבעם, בשביל זה הם חוקרים, ואז אני מאמינה שכן.
תגידי, ישראל בכלל במרוץ הזה? אנחנו מנסים גם?
אז האמת שאנחנו, את יודעת, למרוץ הזה יש כל מיני כיוונים, חלק עובדים על הלייזרים, חלק עובדים, אז אני חושבת שכן, יש, אנחנו כן במרוץ הזה, סוג של, אנחנו לא עושים ניסויים בהיתוך כרגע עד כמה שאני יודעת, אבל המדע הרבה פעמים מתקדם לא בצורה לינארית, זאת אומרת, אתה לא חייב לחקור את התופעה כדי לקדם אותה. מאוד יכול להיות שתגליות שיהיו פה בארץ בתחומים משיקים, לפעמים אפילו לא משיקים, יקדמו גם את
ה... למשל אצלכם במכון ויצמן, כולנו תקווה.
בוודאי גם במכון ויצמן.
דוקטור נעמה חרית יערי, תודה רבה לך.
יום נפלא.
טוב, אנחנו רוצים להיות עם מה שקורה עכשיו בפירו. משרד החוץ הוציא ממש הזהרה, הזהרת מסע מפני פירו, ואנחנו רוצים להיעזר בך דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. שלום.
שלום, שלום.
מה קורה שם? זאת אומרת, בוא תיתן לנו רגע את הפריימינג להפגנות הענק שמתרחשות שם כרגע.
אוקיי, אז מה שקרה? ביום רביעי הקודם, הנשיא הנבחר על פרו קסטיו, הוא הכריז על ביטול סמכויות הקונגרס, ובעקבות...
רק אם, כן. אם תוכל לזוז טיפה, שנשמע אותך טיפה יותר טוב, כי אנחנו לא שומעים אותך מצוין. הנשיא, כן, ביטל את סמכויות הקונגרס, נכון? אחרי שנטען שלא נתנו לו לשלוט, שחקרו אותו חקירות שחיתות חסרות תוחלת, ובתגובה הוא החליט שהוא דיקטטור מעכשיו, נכון?
אוקיי, אז גם חקירות שחיתות נגדו, נגד משפחתו, וגם תהליכים נגדו, על חוסר היכולת מורלית לנהל את המדינה, על בגידה בעקבות באמת האשמות מאוד מוזרות, על זה שהוא מצאת לבוליביה גישה לים, דברים באמת מופרכים. הוא היה, בוא נגיד ככה, מהיום הראשון שהוא נבחר, גם לפני זה, הוא היה אבן בנל של האליטות של פרו. והם רצו להיפטר ממנו, ואז ההליך השלישי של ההדחה, שכבר השיג רוב, זה פחות או מה שהוא הבין ביום רביעי הקודם, ואז הוא הכריז על פיזור הפרלמנט.
כן, אנחנו עדיין לא כל כך שומעים אותך טוב, אולי תנסה, נבקש ממך עוד פעם לנסות לזוז קצת בשביל שקו הטלפון ישתפר. כן, ו...
הוא לא בפירו, נכון?
אתה לא בפירו? אני בבאר שבע.
יש גם בישראל מקומות עם קליטה בעייתית.
לא,
ובסוף, עכשיו סגנית הנשיא הפכה לנשיאה, הרכיבה ממשלה עצמאית שנוטה לימין, בשונה משלטונו של הנשיא שנבחר לפני שנה וקצת, שהוא מהשמאל הרדיקלי אפילו, אפשר לומר, נכון?
הוא כן, אבל הוא לא שלט כשמאל רדיקלי, הוא חבר המון, הוא מאוד פרגמטי בעצם, הוא ניסה כן להוסיף מועמדים עצמאים מהממשלה שלו, והוא לא עשה רפורמות רדיקליות כמו שהם מטפלים עם מנהיג עובדים מרקסיסטים, זה לא בגלל זה שהם עריפו אותו, אלא בעצם בגלל מישהו. עכשיו, הסגנית נשיאה, שגם היא באה מהאזורים האלה, אבל בעצם אין לה לגיטימיות, כי אמנם, בוא נגיד ככה, החלוקת כוח בפרו היא מאוד מאוד מרוכזת בלימה. ושם כן רצו מאוד להיפטר מהנשיא הזה, אבל האזורים היותר הפרעים של פרו לא מוכנים לקבל את השקל של דינה בולר הזה.
כן.
כלומר, הם רואים את זה כהפיכה שלהם, ולא מן הפיכה עצמית של פרו קטיו.
כן.
ולכן התחילו הפגנות.
דוקטור, אנחנו לא כל כך שומעים אותך.
עדיין?
כן.
כן, אז אנחנו נסכם את זה כאן. תודה רבה לך, דוקטור סבסטיאן בן דניאל, מומחה לאמריקה הלטינית. נאמר, יש שם הפגנות ענק, אלימות גדולה בפרו, ולכן גם
אזהרת
המסע של משרד החוץ. ותראה, זה באמת סיפור שקשה להכריע בו בסט הערכים המערבי שלנו. זאת אומרת, מי כאן הדמוקרט, זה שנבחר באמת, והוא שמאלן, והאליטות הימניות לא נתנו לו לשלוט ויזמו נגדו חקירות שחיתות, ואז הפך לדיקטטור, והדיחו אותו, כי הוא הפך לדיקטטור. זאת אומרת, זה סיפור שהוא מעניין אותנו מהזווית שלנו, כי נדמה לי שקשה כאן להבין באופן מאוד ברור מי הטובים ומי הרעים.
לגמרי.
לכן הסיפור מעניין בעיניי, אבל נשוחח עליו כשתהיה קליטה סלולרית טובה בבאר שבע. כן. חשבתם אלינו.
מי יצחק אחרון? פינת המונדיאל של יצחק בן יצחק.
עכשיו שמתם
עכשיו
אלינו.
שמתם אלינו, כן.
הלוואי שכל חיי היו ככה.
היו עם, רק פינת מונדיאל של כן, יצחק בן יצחק.
שלום יצחק בן יצחק.
בוקר טוב, מונדיאל שמח, מלא מלא.
גם לך.
יערה ושאול, שיהיה לכם יום מקסים ולמאזינים שלנו.
תודה גם לך.
אנחנו נשתדל.
איך היה לך אתמול?
אני, איך אומרים, עוד בחלום. ואני כבר, אני מחכה בקוסר רוח למשחק של היום בערב. אתה יודע, אני, רצים לי הסרטים. ואתה יודע, ולחשוב שבעוד כמה ימים אנחנו נחזור לליגה המשוגעת שלנו, כן, סכנין, ריינה, הפועל תל אביב, אז אני כן. משתדל לחלום את החלום המתוק כל רגע וכל שנייה.
אני מסכים. ממה נהנית במיוחד במשחק אתמול? אני צפיתי עם הבן שלי ומאוד מאוד נהננו.
אין, תשמע, המשחק ברמה גבוהה, קרואטיה אומנם התחילה חזק מאוד, השתלטה במרכז המגרש, וזה הלך ו... כמעט הביא לנו את השחזור של 2018, כשקרואטיה ניצחה את ארגנטינה. אבל הפעם זה נגמר בדקה 34, כשהשוער של קרואטיה הכשיל את חלוץ המטרה של ארגנטינה, אלברס, והשופט האיטלקי, שהיה מצוין, מצוין. במשחק הזה אני מזכיר לכולם שעבר, שאני לא כל כך אוהב אותו. מה זה לא כל כך? לא אוהב אותו בכלל. עבר לא התערב אפילו פעם אחת. פנדל, פנדל.
תשמע, לא מאמינה שעברה דקה וחצי ועוד לא אמרת מסי.
אז הנה, הגעתי למסי. ומסי שולח את הכדור לחיבורים, לסטנגה, כמו שאומרים החבר'ה בשכונה, והכדור נתקע שם, 1-0 ארגנטינה, ומשם קרואטיה קצת איבדו את הכיוון,
כן.
לא עבר 5 דקות, ועוד פעם אותו אלברס פורץ מאמצע המגרש, פריסה שהזכירה לנו את הגדול מכולם.
נכון, זה את שער בטעם של פעם זה היה.
מה זה פריצה? פריצה כמו של מרדונה,
כן.
נגד אנגליה.
כן.
הוא עבר את הקרואטים כאילו הם קונוסים באימון. ו-2-0, 3-0, דקה 69 כבר, זה היה לפרוטוקול.
אבל זה השאר מהמם.
אבל בדיוק, אבל זה בא אחרי מבצע של אומן, באמת, אומן כדורגל, מסי.
כן. אפשר שאלה, אתם יכולים להסגביר לי רגע משהו? כשאומרים על מישהו שהוא לא משחק 9 קלאסי, למה הכוונה לחלוץ שלא משחק?
לא, אבל מסי הוא 10.
הוא 10, לא, אבל מי שהבקיע כאן הוא 9 שלו.
התשע שלו, אבל התשע באמת הקלאסי. הוא היה חלוץ מטרה. התשע הלא קלאסי זה אחד שנע לסדדים וחוזר אחורה. הוא היה כל הזמן במטרה. הוא היה, כל הכדורים שמסי או החברים רצו לשלוח, ידעו שיש כתובת אחד. ומשם ה-3-0, הביא את מודריץ' והחברים שלו הסימפטיים, באמת חברים סימפטיים. הלב כואב, אבל מישהו היה צריך להפסיד, וקרואטיה הולכת לשחק על מקום 3-4, נראה נגד מי, או מרוקו או צרפת.
יפה, אז זה מביא אותנו למשחק של הערב, שמשודר כמובן מכאן 11 בכל פלטפורמה אפשרית שהיא. מה אתה חוזה לנו?
קודם כל, אם הזכרת את כאן 11, תרשה לי, באמת, אני אזרח במדינה, ואני חובב כדורגל. מגיע קרדיט, ולא בגלל שאני כרגע מדבר ברשת
ב... כן, זה אנחנו תמיד מרשים.
קרדיט מלא, מלא. כאן 11 זכו בשבילי במונדיאל. עבודה נהדרת, אולפן נהדר. שדרים אחד-אחד, שדרניות, יערה, שדרניות, הפתיעו אותי. אז לכם מגיע למילה טובה, ולמשחק של היום, אנחנו הולכים למשחק. אני היום פגשתי שני פועלי עירייה באבנה. דרך אגב, אני גר ברחוב יערה. אז שתי הפועלים, בני עמנו, מה שנקרא, אמרתי להם, מה יהיה היום? אחד קפץ אמר, פונס. והשני אמר, לא, מרוקו. אז אני, באמת, אני אמרתי אתמול, שלשום, ואני חוזר על זה היום. אני הולך עם ההפתעה, נכון, כולם צרפת, טמפבה, אבל...
זה פשוט יהיה סיפור יותר טוב.
הם באים, חומה צורה, יש להם מאמן, שרק לפני שלושה חודשים וחצי מונה, והוא עושה בית ספר לכולם. לעומתו עומד מולה מאמן של צרפת, דשאן. מאמן מאוד מותר, זכר כשחקן, כמאמן באליפות העולם, באליפות אירופה, וזה יהיה קרב, באמת, של, אנחנו לא, אנחנו שוכחים, כולם אומרים צרפת, צרפת, אבל מרוקו, במוקדמות, עשה בספר לכמה קבוצות גדולות, לקרואטיה, היא הביכה את בלגיה, בהמשך את ספרד ואת פורטוגל, והם קיבלו רק שער אחד, והוא גם כן שער עצמי. אז נגד הגנה כזאת, אני לא יודע מה יעשו צרפת. בכל אופן, אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים גמר קלאסי, מה שאומרים, ארגנטינה נגד צרפת, אבל אני, כחובב ספורט, זה תמיד בעד האנדרדוג.
יפה.
אני רוצים לקחת את מרוקו, ואם לא, אז נהננו.
בדיוק. ננצח, נרוויח בכל מקרה. יצחק בן יצחק. לשעבר שופט כדורגל בינלאומי ופרשן קלמן ליברמן המונדיאל, כרגיל היה לעונג לדבר איתך, תודה רבה.
תודה לכם, יום מקסים ומוצלח לכל עם ישראל.
גם לך שיהיה יום מקסים ומוצלח, וגם לך עומר בן רובי, שלום.
שלום, שלום יערה, שלום שאול, בוקר טוב.
פינתך הקבועה, והפעם ברקע פטירתו של השופט בדימוס יצחק בנאי, שהלך לעולמו בגיל 92, אביהם של אביתר ושל אורנה ושל מאיר ושל אפרת בנאי, והלווייתו תתקיים ביום רביעי.
נכון, ארון השירים היהודי. נפרדים באופן טבעי, הפרידה הזו היא בתוך ארון השירים היהודי, בגלל ההקשר המשפחתי הרחב, לא רק ההורים, לא רק האחים, לא רק הילדים שהזכרת, אלא גם גוף היצירה המשפחתית עצמו. הפרידה היום היא, כמו שאמרת, מיצחק בנאי, שופט בדימוס. נגיד גם מבוני הארץ הזאת, בן למשפחת האומנים בנאי, נפטר אתמול. יצחק נולד בירושלים ב-1930. הוא אח של יוסי בנאי, אח של חיים, של יעקב, עליהם השלום. אח של גברי, ייבדל לחיים ארוכים, גברי הגשש. ואבא של אביתר בנאי. של אורנה, של אפרת, של מאיר בנאי, עליו השלום, בנו בכורו, שאותו איבד לצערנו הרב בגיל מבוגר, עבר חוויה קשה ביותר. על אבא יצחק ועל משפחתו, אביתר כתב לא מעט בין השורות, אבל הוא כתב גם שיר אחד ספציפי, רחמים, שבו, הנה אני מצטט מתוכו, מסע של רחמים משירז על גמל, ושנה באוניות מסע, יעקב בנו ורחל אשתו, אליהו הקטן וחנה השכנה, חתונה בחמסין בדרך לירושלים. בכורה ומאיר נולדו כבר פה, למאיר חנות ירקות בשוק, יצחק בנם הוא אבא שלי, לומד משפטים עם כיפה בכיס, יורד לדרום בית משפט השלום. סוף ציטוט, המשפט הזה על יצחק שלומד משפטים עם כיפה בכיס, הוא גם מספר קצת את סיפורו של כל הדור ההוא, שהמיר במידות רבות את היהדות בישראליות, שילב בין השניים, ואת הדור של אביתר, הבן, שמחזק את היהדות לפעמים במקומות מסוימים, גם על חשבון הישראליות. המעניין הוא...
השיר הזה אגב הוא מהאלבום האחרון, נדמה לי, נכון?
נכון, נכון, נכון. שהוא יצר אותו עם תמיר מוסקת. המעניין הוא שיצחק, שבניגוד לאחיו האומנים, הלך לקריירה משפטית, וסגסג בה, והצליח בה, ולא הלך לו לתיאטרון ולא למוזיקה. בכל זאת שר, יותר נכון לומר פייט, הבן אביתר לא השאיר לו ברירה, והם עשו את זה יחד בדואט, יצחק והבן אביתר, בפיוט כוכבי בוקר, למילותיו של הרב שמעיה קוסון מצפון אפריקה של המאה ה-16. אז הנה, בואו נשמע את אביתר בנאי, יחד עם אבא יצחק בנאי, נגיד את התואר המלא שגם איתו פתחת, סגן הנשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, נפטר אתמול בגיל 92, יובא למנוחות היום ב-2 בצהריים בבית העלמין בשורש.
שימו לב על הנשמה לשם שבו והחלמה לאור הגאור החמה חיוויית העים כאור מכיסא כבוד וצבא לגור בארץ ערבה להצילה מלהבה
אביתר בנאי ואבא יצחק עליו השלום שנפטר אתמול, ביצוע משותף של הפיוט כוכבי בוקר בנוסח המשפחתי הפרסי.
ותודה לעומר בן רובי שהביא לנו את זה בפינה שלו. יערה, איך היה להיות קלמן ליברמן? היית מעדיפה עכשיו להיות ליברמן במרוקו, לראות את החצי גמר?
או קלמן בתאילנד. לעשות מה שעושים בתאילנד. תראה, אני באמת, אני אענה לך אחרי השידור על השאלה הזאת, אבל...
אחרי שגילית שאנחנו, כל אחד מאיתנו נושא טיונים, באופן כללי בחיים.
זה הזמן לחשיפות שונות ומשונות מתחום...
את שיא המבוכה כבר עברנו.
שיא המבוכה זה לשאת טיונים? אני לא חשבתי שאתה שותה דיקף. זוסי המבוכה.
הבנתי, לא, זה מטעמי בריאות. היה לי נחמד להיות איתך כאן באולפן,
ביומיים
האחרונים, לדבר הרבה על אנרגיה ודברים, ואפילו למדתי דברים חדשים, ויש כל מיני אנשים שמסמסים לי שאם אני רוצה ללמוד עוד על איך עושים חשמל כשר, אני מוזמן להתקשר.
אז כשהם יתקשרו, תעלה אותי על הקו פשוט.
נעשה וידאו.
ואז אנחנו נעשה שידור אישי.
נעשה וידאו. איפה את צופה במשחק היום? בכנסת או שהיום יש משהו אחר?
עשוי להיות שבכנסת.
שוב בכנסת.
עלול, עשוי.
לא, מה עשו מה, זו עבודה.
נכון, אני גם נהנת מזה.
בוא נגיד תודה רבה לאנשים החמודים שעזרו לנו לעשות את התוכנית. העורכת שלנו היא תימור טל. המפיקים והמפיקות שלנו הם נדב רוזנצווייק והדס סיוון. טכנאי השידור היו קרן בר ועכשיו רומן סורקין. בדיגיטלי לך גביש, על דיווחי התנועה חגית אל חייני, שימי לב שלא המצאתי ולו מחלף אחד.
שזו טעות בעיניי.
נורא רציתי, אבל הפחידו אותי פה שאסור.
את ההזדמנות הזאת, ואנחנו גם מגישים מחליפים, מה היו עושים? היו מסלקים אותך.
מפטרים אותי על זה.
זהו, בדיוק.
חבל, אולי בפעם הבאה.
אבל קלמן ליברמן יחזרו לכאן ביום ראשון, ואולי יעשו פחות שטויות.
אולי הם, ימציאו מחלפים.
או להפך.
תודה רבה לכולכם ולכולכן שהזנתם לנו, שיהיה המשך יום נעים.